ברוכים הבאים לפודקאסט ציפור פיננסית של הקהילה הפיננסית הצומחת בישראל. אני שואם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק, ואיתי כמו תמיד, תמיר שרון, מנהל בקהילה ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית. היי תמיר.
היי, מה נשמע?
מצוין,
בוקר טוב.
בוקר אור.
איזה כיף עוד פעם להיות פה.
היי חברים, רגע לפני שנצלול לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יואב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
אם הכסף שלכם שווה בעיניכם משהו, אז כדאי לכם להאזין לפודקאסט מפצחים השקעות עם העומד בראש בית ההשקעות הורייזן, איתי ליפקוביץ', שייתן לכם את כל התובנות העמוקות, את כל הניסיון רב השנים שלו בהשקעות, איפה לשים את הכסף ובמיוחד איפה לא לשים את הכסף. מפצחים השקעות בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נתראה שם.
הפרק הזה נערך על ידי רן זהבי. האזנה נעימה.
אז היום איתנו דניאל ביטון, מייסדת המשותפת של אידיה אנרגיה, שהקימה את החברה יחד עם עדי לוי. היי דניאל, מה נשמע?
שלום, מה קורה שואה, מה קורה, תמיד?
מה נשמע?
בסדר גמור.
כיף הכל... שבת.
כיף להיות פה.
כן, אז היום אנחנו רוצים פה באמת עוד פרק על יזמות, השראה, שתספרי איך בעצם הקמת את החברה, ותשמשי השראה להרבה מאוד אנשים, וגם נשים וגם גברים, ונשמוע פה את הסיפור שלך, ומה, איזה תובנות אפשר ללמוד פה על יזמות, וגם על פיננסים, כלכלה.
טוב, אני אגיד, אני אתן איזה הברה קטנה, אני גם עוקבת בקהילה, ואני חושבת שהיא מאוד מאוד טובה ותורמת, ואני קוראת בה הרבה. לומדת ממנה המון על דברים שאני פחות מתעסקת בהם. אז להתחיל, פשוט לספר.
אז כן, אז אנחנו...
טוב, יאללה.
הקמת את החברה בגיל 23, נכון?
כן, כן. אני הקמתי את החברה אחרי שחזרתי מארצות הברית, סיימתי תואר שני ביזמות, וחזרתי לארץ עם הרבה מאוד תשוקה לחפש מה אני עושה, מה הדבר הבא שאני עושה, כי בעצם באותו זמן עבדתי בהייטק, הייתי מנהלת פרודקט ומנהלת פרויקטים, וכאילו הרגשתי שדי, לא יודעת אם להגיד מיציתי את זה, אבל היה כזה קורונה, והכל היה כזה כבד, וחיפשתי את הדבר הבא. וכשחזרתי הייתי צריכה להשלים עוד איזשהו סמסטר בתואר השני, כי עשיתי שתיים במקביל, עשיתי את התואר השני עוד אחד במקביל במכלל למינל, ושם הכרתי את עדי. וכשהכרתי את עדי בעצם נחשפתי לכל העולם של האנרגיה המתחדשת, לא היה לי שום קשר לזה לפני, הוא לימד אותי, סביר לי כאילו יותר נכון מה הוא עושה, הוא עבד בחברה בתור סמנכ"ל תפעול.
בחברת אנרגיה אחרת.
בחברת אנרגיה אחרת,
שהיום גם נגיד שאתם בעצם מייצרים אנרגיה ירוקה, ומוכרים אותה לחברת חשמל.
כן, זה מה שאנחנו עושים היום. כן, כן, כן. זה מה שהוא עבד, הוא עבד בזה, ופשוט הגעתי בשביל, הקשבתי למה שהוא סיפר לי, והיה לנו גם חיבור מאוד מאוד טוב בין אישי, וגם, אתה יודע, כאילו, הסתדרנו כזה בלימודים, אחד עם השני, אחד עם השנייה. ואז הוא שאל אותי אם אני רוצה לבוא איתו, להכיר את החברה יותר מקרוב, איזשהו ערב אחד כאילו, התחברנו, זה קצת קשה לספר את זה ככה, שלוש שואלים, אבל התחברנו אחד על השנייה, ואז אחרי איזושהי תקופה החלטנו שאולי אנחנו נעשה דוקטורט ביחד, אז יצא לנו להיות הרבה ביחד, סיימנו כבר את הסמסטר הזה של התואר השני, ו... היה איזשהו ערב שהוא אמר לי, תקשיבי, כל החברה מגיעה לעשות אצלי על אש, תבואי תכירי, כאילו אמרת שזה מעניין אותך, לדעת מה הם עושים יותר וכאלה להעמיק. אז באמת באמת באתי, והם סיפרו לי שמה שהם עושים זה פשוט סוחרים בעיקר מאגרים, כאילו זה מה שהם אמרו לי אז, מקימים מערכות סולריות ומוכרים חשמל לחברת חשמל, שזה סבבה, כאילו לא בדיוק הבנתי מה הם עושים גם אז, ופשוט יצא לי להכיר כזה יותר את אותם באופן אישי, כל אחד והתפקיד שלו, מהזווית שלו. זהו, ולא יודעת, משהו במה שהם אמרו לי, בשילוב עם החיבור המאוד טוב שהיה לי עם עדי, גרם לי להרגיש שגם אנחנו יכולים לעשות את זה. וכשנגמר הערב על האש הזה, אמרתי לעדי, תקשיב, כאילו, אנחנו גם יכולים. בוא נעשה את זה גם. והוא חשב שאני די, כאילו, השתגעתי, כי הוא לא באמת
הבין. וזה כל זה, והיית רק בת 23.
הייתי בת 23, אבל זה... כאילו, זה פחות העניין של הגיל, זה יותר העניין שכאילו, מה הקשר? את באת מההייטק, יש לך תארים שקשורים להייטק, כאילו, כבר בניתי את עצמי בתוך החברות האלה, והוא פשוט לא הבין מה הקשר.
מה את עוזבת קריירה כזאת מבטיחה?
מאיפה האומץ לעשות את זה, דניאל? את כל לעזוב את ההייטק ולעבור להיות יזמית בגיל כל כך צעיר?
אני חושבת שהאומץ מגיע מהרבה מקום של אמונה עצמית, קודם כל. אבל גם ממקום שבאמת הרגשתי, היה לי כאילו משהו בבטן שממש אמר לי ללכת ולעשות את זה. וזהו, ואז שכנעתי ככה את עדי, והוא באמת חבר אליי, ויצאנו לדרך, בהתחלה היינו בטוחים שנהיה קבלנים, ניסינו למכור את המערכת, ואז ראינו שזה קצת פחות הולך, כי אנשים לא רוצים להשקיע הרבה מאוד כסף בתשתיות. המערכת הזו דורשת תשתיות, הגדלות של תשתיות, של חשמל, החלפת גגות, הרבה דברים מסביב להקמה של המערכת, ואז באמת יוצר מצב שעלות המערכת היא כמעט פי שתיים.
זה הקושי הראשוני שנתקלתם בהתחלה.
כן, כן, זה הדבר הראשון.
ואז מאיפה לממן את זה למעשה?
כי יש מאיפה לממן את זה, אבל כאילו הבנק לא סס לתת לזה הלוואה, ואז החקלאי או מי שכאילו בעל הגג צריך לממן את זה בעצמו. בנוסף על עלות המערכת, והמערכת צריכה להחזיר גם את זה וגם את זה. אז כאילו להם היה נראה פחות כדאי, וגם קצת יותר מלחיץ, לקחת הלוואה עכשיו לא של מיליון, אלא של 2 מיליון על פרויקט אחד. זהו, ואז אנחנו באנו, נכנסנו בחלל הזה, ואמרנו, אוקיי, כאילו, בוא נעשה את זה גם. בוא ניקח את הגגות האלה, כאילו בוא נזכיר את הגגות האלה, בהתחלה גם, כאילו, ידענו שאנחנו יודעים איך להקים את המערכת, אבל לא בדיוק ידענו מאיפה נביא מימון, ולא לא הכל היה תפור, זה מה שאני מנסה להגיד. גם זה קשור מאוד לשאלה שלך, כי אני חושבת שהאומץ בא כל פעם ממקום שלא הכל סגור לי 100%, אתה מבין? אז אני כאילו מתחילה ו...
יש הרבה מאוד תחזיות שצופות צמיחה משמעותית לתחום הזה של ההשקעות באנרגיה ירוקה. מה לדעתך צריך לקרות כדי שהתחום הזה יתפוצץ לגמרי?
אתה אומר ברמת מה? ברמת הבורסה, ברמת החברות הקטנות, כאילו באיזה...
בכל הרמות. איזה מגמות את מזהה בתחום? גם ברמת שוק ההון, גם ברמת החברות?
אז אני אגיד ככה, קודם כל, יש בעיה עולמית, היא משפיעה מאוד בארץ, אבל היא גם... היא בעיה עולמית, אין מקום ברשת, בהרבה מאוד מקומות.
ברשת החשמל, רק בואי
כן,
נסביר
כן,
את זה.
כן, ברשת החשמל.
כמה שיותר נפשט.
אני אפשט את זה אפילו עוד יותר, כן. בדיוק. אם יש לי גג, למשל, בברטוביה, בסדר? ואני מייצרת עליו חשמל. אני והשכנים של כל מי שסביב הגג הזה, גם רוצים את אותו דבר, או סוחרים, או קונים, לא משנה באיזה מתווה, אבל הרבה מאוד אנשים מקימים מערכות סולריות, בסדר? נכון להיום, בסדר? כשהם באים להקים את המערכות הסולריות, הם שואלים את מנהל הרשת, וזה קורה בכל העולם, האם אני יכול או לא יכול להוליך את החשמל שאני רוצה להקים? כי כשאתה בא להקים מתקן, אתה אומר מה גודל המתקן שאתה רוצה.
שרק נסביר, מקימים גג, יש עליו תשתית, עליו פאנלים סולריים, וזה צריך לחבר לרשת ההולכה של רשת החשמל.
כן, בסוף החשמל צריך לעבור ממוקדי הייצור למוקדי הצריכה. ובישראל מוקדי הצריכה הם מאוד מרוכזים במרכז. ומוקדי הייצור מאוד זה לא רק בישראל, אבל כאילו פה ממש קל לראות את זה, כי המדינה שלנו בנויה ככה פשוט. יש לך את מוקד הצריכה שהוא במרכז.
תל אביב, ראשון.
יש לך את מוקדי הייצור, כן, כל המרכז. ויש לך את מוקדי הייצור שזה בדרך כלל הפריפריות, בדרום, בצפון.
הגיוני, כי שם יש שטחים או אפשרות לשים מפעלים או אמצעי ייצור.
בעיקר בגלל שרשות מקרקעי ישראל מעודדת ייצור על קרקע, שזה המתקנים הגדולים ביותר פה בארץ, באזורים האלה ופחות באזורים רבועי בנייה. ואז צריך להוליך את החשמל. עכשיו, כשבנו את קווי ההולכה בארץ, לא חשבו על מה יהיה אם יהיה מערכות סולריות, וכאן יהיה מערכת, ושם יהיה מערכת, ופתאום באלת יהיה מערכת, כאילו, לא בנו את זה ככה, בנו את כל העולם הזה, על 4-5 תחנות כוח, מקסימום עוד טיפה תחנות כוח, ואז עוד טיפה שדרוג של תשתית מבחינת המדינה, וזו בעיה. ומה שקרה היום, מה שקורה היום, זה שאין יותר מקום ברשת. זאת אומרת, קשה מאוד להוליך את החשמל, פשוט כי הרבה מאוד מתקנים קמו. עכשיו, כשאני אומרת רשת, תדמיינו את זה כמו צינור שעובר בו מים. אז הצינור תמיד קיים, אבל המים בסולארי עוברים רק ביום, כי השמש זורחת רק ביום. אז המגמה המשמעותית שאנחנו רואים זה הגירה. כולם מדברים על זה. זה גם הפתרון.
זאת אומרת, הגירת חשמל.
הגירת חשמל.
יש גם הזדמנות לעוד יזמים ואנשים שחושבים איזה מיזם הם יקימו, איזה חברה שבאגירת חשמל...
לא, לא. אני לא חושבת שזה חברה בפני עצמה. אגירה זה תוסף, זה כמו סוג של ממיר, כמו עוד פאנל. זה תוסף למערכת הסולארית. יכול להיות שיש אנשים שהם, לא יודעת, ימציאו את הסוללת ליטיום החדשה. כאילו, ואז באמת יקימו סביב, זה חברה. אבל היום, אם אתה רוצה לשים אגירה, אתה צריך מתקן. כאילו, אין לך מה לשים אגירה בלי סולארי. אתה מבין? כאילו, בתחום הסולארי.
אז אתה אומר, אז הם חייבים...
יש גם אגירה סטנדלון, ויש מלא סוגי אגירה, כן, אני אשים את זה רגע.
אז הם חייבים מתקן סולארי בשביל
האגירה. לא חייבים, אבל בישראל רגולטורית היום, כאילו, בשביל להקים סולארי, אתה... אגירה, סליחה, אתה צריך לשים גם סולארי. עד שיהיה מכרזים לאגירה סטנדלון.
ומבחינת צורך, אנשים שפה חושבים ושרוצים, יש להם גג או יש להם שטח מאוד מאוד גדול, לולים וכאלה, הם בנים של חקלאים, של לולים, ויש... צורך בעוד חשמל סולרי?
גם כן. צורך וגם כדאיות.
כן, מבחינה, כן,
מבחינה
כן.
מבחינה כלכלית.
הכדאיות, אוקיי, אז אני רגע, אני אמשיך שנייה את המשפט לגבי המגמה, ואני אשלים את המעגל, כי זה מאוד קשור רגולטורית. לא רק הרשת נסתמה. גם הצורך שלנו בחשמל ומחירי החשמל, התאוז השתנו. אם תשימו לב, השעות היקרות היום הן בין שעה 5-10 בלילה. ולא כמו שהיה פעם שזה בבוקר, בעונות מסוימות וכאילו כזה, אבל רוב הזמן בשנה הכי יקר זה בין 5-9, וזה לא סתם. זה קורה בגלל שהחשמל הכי יקר לקנות אותו בין 5-9 מבחינת המדינה, משקפים את זה הלאה, וגם הכי הרבה צריכה קורית בין 5-9. כי זה, ככה ניתחו את זה, זה השעות שאנשים חוזרים הביתה, מדליקים את המוצרי חשמל וצורכים את החשמל. אז הכדאיות הכלכלית של הגירה, ברור שהיא טובה יותר, כי המחיר של החשמל יותר יקר בין 5-9, המדינה תהיה מוכנה לשלם יותר על חשמל
מאנרגיה מתחדשת. אין ייצור בעצם.
ובין 5-9 אין ייצור. עכשיו יתחיל לאט לאט להיכנס... כאילו אני מאמינה, אני מקווה מאוד שבשנה הקרובה זה ייכנס, יש בעיה גם רגולטורית, סטטוטורית, זאת אומרת, איך עושים את הרי בנייה לדבר הזה, יש תמה שלמה שנקראת תמה אחת, שמסדירה את זה, אבל עדיין היא לא בביץ ובייץ, והיא לא מצליחה להסדיר את זה עד הסוף. הוועדות לא יודעות עד הסוף מה צריך לעשות בשביל הגירה במתח נמוך. מתח גבוה זה עולם אחר.
אוקיי.
במתח נמוך. כאילו במגירה שחמש.
ואת מצאת דרך בעצם לפתור את כל הבעיות האלה? איך את בעצם פותרת את הבעיות? מה אנשים יכולים עכשיו שהם מקשיבים לנו ללמוד ממך ומכל הניסיון הזה? איך חיברת את כל הקצוות והצלחת לבנות את כל ההולכה הזאת מהקטע של המימון הבנקאי, לשכנע את החקלאים ועד להביא את החשמל, למכור אותו לחברת חשמל?
אז לא, כשאני הקמתי את החברה, לא הייתה, כאילו הבעיה הזו לא הייתה קיימת, זה בעיה של השנה האחרונה בעיקר, ובגלל זה מאוד מאוד קשה להיכנס לתחום היום, כי פשוט הוא באיזשהו מקום של התאבות מחדש. אז זה מאוד מאוד קשה להקים היום חברות סולריות, לא כי קשה למצוא גגות, יש גגות ושטחים. פשוט כי קשה לקבל את האישורים האלה מחברת חשמל. לא כי הם לא רוצים, פשוט כי באמת טכנית אין להם מקום. ועד של, ברשת, ועד שלא ייכנס גל מטורף של הגירה, אז זה לא ייפטר, לדעתי.
של הגירת חשמל.
כן, כן, שיהיה אפשר להצמיד מתקני הגירה.
ואיך בימים הראשונים, אני זוכר שסיפרת לי, הלכתם לחקלאים ממש בתקופת הקורונה, ניסיתם לשכנע אותם לבוא ולהזכיר את הגג שלהם, לתת את הגג שלהם, וגם היית צריכה לשכנע את הבנקים. ספרי לנו פה את כל ה...
את המעגל. של מה שעשיתי.
כן, בדיוק. שזה פה הקטע היזמי, הקטע...
לתת ההשראה בסוף.
כן, אחרי שהבנו את המתקנים סולאריים, איך הם עובדים, כן, עכשיו...
אוקיי, כן, כן, בטח. אז מה שקרה זה שבאמת בהתחלה ניסינו למכור, לא הצלחנו, ואז התחלנו להזכיר גגות. שינינו את ההסכמים לסיטואציה שבה אנחנו לוקחים עלינו את כל האחריות, ובעל הגג מקבל רק שכירות חודשית קבועה.
שאתם סוחרים ממנו את הגג.
כן, שסוחרים ממנו את הגג. ואז מה שקרה זה שבאמת רצנו עם זה איזה 3-4 חודשים, והגענו למצב שיש לנו 15 מגה, שזה הרבה מאוד, כמו להגיד, 100 דירות, בסדר? אבל על הנייר. היה לנו מלא מגות במניירות. והיינו צריכים לממש את הניירות האלה ולהפוך אותם למשהו שהוא...
זה בשלבים הראשונים, בימים הראשונים.
כן, כן. מה זה? בחודשים הראשונים. כן. כל הדבר הזה זה 3 חודשים לתוך החברה.
אוקיי, אז יש לכם את הגגות, יש לכם
יש לנו את ההזדמנות, והתחלנו לקבל גם אישורים מחברת חשמל, כי לקבל אישור זה כסף קטן, זה 600 ומשהו שקל, זה לא משהו מאוד יקר. ואז כאילו, תחשוב, יש לך גם את השטח וגם את היתר בנייה. ועכשיו אתה צריך כאילו משקיע. ואז מה שעשינו...
זאת אומרת, אני עושה לכם כסף, ויש פה פוטנציאל כלכלי.
כן, אבל אנחנו לא בדיוק הבנו אותו, עוד פעם, אנחנו היינו כאילו בתחילת הדרך, לא באמת הבנו מה זה שווה, לא הבנו כמה זה יכול להכניס, ומה מכפילים בכלל, בתקופה היה מכפילים מטורפים על השווי של כל נייר כזה, ומה אפשר לקבל עליו. אז מה שעשינו, זה אמרנו, טוב, אנחנו נפתח שותפות עם יזם מסוים, בשנה הראשונה זה מה שעשינו, לקחנו את ה-15 מגה האלה, יצקנו אותם לתוך חברה, עם איזשהו מישהו שרצה להשקיע כסף, לא היה לו מושג בסולארי, הוא שם חלק מהעון העצמי, אנחנו ביחד הלכנו לבנק, הבאנו את, את המימון הראשון, הקמנו את המתקנים, ובשנה הראשונה מכרנו לו את המתקנים. ואז היה לנו הרבה מאוד כסף מזומן בחברה. ופשוט עשינו את אותו הדבר בשנה השנייה והשלישית, רק עם כסף שלנו. ובשנה השנייה והשלישית באמת הלכתי לבנקים, היה לי כבר את הרכיב הון עצמי בשביל לקבל את ההלוואה, ועשינו את כל הסייקל הזה לבד.
ומפה רק פשוט התחלתם לעשות כאילו כל פעם סקל של עוד ועוד פרויקטים.
כן, כן, כן.
וידעתם לקבל את המימון הבנקאי, היה לכם את הניסיון.
בדיוק, ידענו להקים את המערכת, לחבר את המערכת. חלק, הבנק נגיד שעבדנו בו עם השותפות זה בנק הפועלים. אז הוא הכיר אותי מאוד טוב, כי אני ניהלתי את כל החלק הבנקאי כאילו מול הבנקים. חוץ מלהביא את ההון עצמי, אני ניהלתי את התיקים הטכניים והמודלים הכלכליים, ולהסביר לבנק למה זה משתלם לתת מימון לזה, אז כאילו, אז היה לי היכרות איתם, אבל עם שאר הבנקים בניתי את זה לבד, כאילו, ברמת הלגשת, לדבר איתם ולהתחיל.
וזה תקופה שהמימון היה מאוד מאוד זול והיה מאוד מאוד נוח?
זה בדיוק, התקופה שאני עשיתי את זה לבד, שעשיתי את זה בשביל השותפות ההיא, אז זה היה ממש זול והיה ריבית אפס והכל היה...
ואז הריבית התחילה לעלות.
זהו, וב-2022 אני עשיתי את זה לבד, ואז...
לבד כאילו בחברה,
בכוונת. כן, כאילו, אבל לא עם שותפים, זאת היא הכוונה.
לא עם שותפים חיצוניים, מחוץ לחברה.
כן, רק החברה שלי, בלי לפתוח חברה נוספת, להכניס לתוכה ולהוציא ממנה כסף, רק החברה שלי. פשוט ניגשתי לבנקים, ואני חושבת שאני סגרתי מסגרות אשראי, בדיוק ברבעון הראשון של 22, ואז זה היה על הריבית הנמוכה. אז החלתי לקבל באמת מימון משמעותי לכל אחד מהפרויקטים, נכון, ומאז הריבית נסקה כפול 6 ממה ש...
ואיך זה השפיע?
זה השפיע על המודלים בטירוף. זה השפיע על המודלים בטירוף. למזלנו, בגלל שאנחנו כאילו...
זה מבוסס על הפריים?
ברור. כל הפרויקטים הסולאריים מבוססים על פריים עד שאתה מחבר אותם, ואז אתה מקבע את הריבית. Okay. וזה גם נהיה מין סוג של כאילו סטנד אלון כזה, זה לא חוזר אליך. אבל 3 חודשים מאוד קשה להקים את כל המגות ולחבר אותם. זה כמעט לא קורה, זה קורה במהלך של שנה וקצת. ומה שעשינו בגדול זה ככה. כאילו היה לנו גם הרבה מזל, כי היינו חברה, אנחנו גם עדיין חברה מאוד רזה. אין לנו תקורות מאוד גדולות. אז לא הייתי צריכה הלוואות מאוד גדולות לכל פרויקט בשביל להחזיק את שאר המערך. זה אחד. 2, עשיתי מסע ומתן מאוד טוב עם הבנקים, כי כבר... גם ידעתי מה קיבלתי בשותפות, אבל גם כבר פתחתי פוזיציה מול 3. אז כאילו לא נתתי לאחד להוביל אותי, פשוט עשיתי מסע ומתן מאוד מאוד מעמיק איתם, וקיבלתי כמה שפחות פלוס על הפריים, אבל עדיין הפריים הוא משמעותי, והחברת חשמל, ההכנסות שלי לא צמודות, אז גם כאילו אינפלציה
הכל
שחק
כן,
אותי.
שההכנסה קבועה וההוצאה עולה.
נכון.
ואז הרווח נשחק.
נכון. ואז באמת נשארנו על שורות רווח מאוד מאוד קטנות בפרויקטים שמימנו בצורה הזו. אבל כשהבאנו פרויקטים לנגלות הבאות של המסגרות מימון, פשוט כאילו בנינו את הפרויקט מלכתחילה שיהיה טוב יותר. זאת אומרת, הסחירות הייתה נמוכה יותר, כל מה שלקחנו במודל הכלכלי, ההנחות היו יותר מחמירות, ובנינו את זה טיפה יותר טוב.
וגם אמרת שבהמשך נועלים את הריבית.
נכון, חלק כבר נינל, אבל גם כשזה נינל, אתה חושב שהפריים מאוד גבוה, אני לא נעלתי את הריביות, כאילו זה לא היה הגיוני, זה ל-20 ומשהו שנה.
כן, כי הריבית הייתה נמוכה.
לא, כשהריבית הייתה נמוכה זה מאוד הגיוני וצריך לעשות את זה, אבל כשהריבית גבוהה מאוד והפריים מאוד גבוה, כאילו אני מעדיפה למכור את הפרויקט מאשר להישאר על שורת רווח כזו קטנה, ואז לקרוס בעוד, לא יודעת, 3 שנים מהפרויקט הזה. כאילו אתם מבינים מה אני?
כן. ברגע נסגור את המעגל עם העניין של התחזיות, איך את רואה את העולם הזה קדימה? אם מסתכלים עכשיו 10 שנים קדימה.
אז
אני... ואם יש הזדמנות לעוד יזמים בתחום, אמרת שלי קשה.
תקי, אני חושבת שיש הזדמנויות בכל דבר, בסדר? אני פשוט חושבת שכרגע זה תחום שהוא די בהקפאה, בגלל הנושא הזה של הרשת. אז אולי ההזדמנות היא לאו דווקא במה שאני עושה, אולי זה משהו, לא יודעת, מסביב. אני יודעת שיש סטארט-אפים שחוזים את תנודות הרשת, ואז אפשר כאילו לפתוח יצור בשעות מסוימות, גם ביום, למרות שהרשת נראית עמוסה. יש הרבה מאוד הזדמנויות שהן פשוט לא סביב מה שאני עושה.
בטכנולוגיה.
כן, בעיקר בטכנולוגיה. אבל כן, ברור שיש הזדמנויות, ובנוגע לטרנדים, אני חושבת שכאילו, אין מה לעשות, כולנו חיים פה, ועוד מביאים עוד ילדים, והצריכה והצורך בחשמל רק הולך ועולה. וזו בעיה עולמית, הפחם הולך וקטן, והיכולת שלנו לשרוד כציוויליזציה מאוד תלויה במקורות אנרגיה.
וככה זה גם מדרגה הצורך... ירוקה ולא מזהמת, גם בואי נגיד שזה כל
כן,
הקטע.
כן, נכון, בסדר, יש את החלק הזה, אבל כאילו ברמת טרנד, אני לא חושבת שהסולארי הוא הדבר שכאילו לאורך הזמן יהיה...
כל הזמן בעלייה.
שליט האנרגיה, אתה מבין? כן, זה יהיה בעלייה כי זה עובד וזה קורה, אבל יש לך אנרגיה גרעינית, ויש עוד הרבה מאוד סוגי אנרגיה שאולי הן לא הכי ירוקות, אני עוד פעם, אין לי את מדד מה יותר ירוק ממה, אבל הן גם אפקטיביות ועובדות, ובסוף הן תופסות פחות שטח, והן מייצרות פי כמה וגם מימן. יש הרבה מאוד סוגי אנרגיה שהן מימן ירוק, הכוונה, כן? יש הרבה מאוד סוגי אנרגיה. לא, שהן מאוד מעניינות, והן כאילו, הן הטרנד הבא שלה לדעתי, 10 עד 15, 20 שנה קדימה, אבל אם מסתכלים על הדווח הקצר, זה באמת סולארי, ובגלל זה גם הבורסה משקפת את זה, אם תראה את ההנפקות של האנרגיה המתחדשת, לאו דווקא בישראל, כן, בכל העולם, הן מאוד משמעותיות, ולא סתם, זה פרויקטים שבסוף יש להם ערך, והם לא מפסידים כמו אלה שקורים רק בעוד 10-15 שנה. כן.
דניאל, בנימה קצת יותר אישית, את גרה בעוטף בקרמיה, ורציתי לשאול בשבת השחורה, בשביל לאוקטובר, איפה זה תפס אותך?
אז אני הייתי בבית. אני הייתי בבית, וזהו, קמתי בבוקר, בשש וחצי, שמעתי את הכיפת ברזל, יצאתי החוצה להסתכל מה קורה, אפילו צילמתי, ו... כאילו זה היה מאוד חריג. כאילו הכיפת ברזל יושבת ממש מאחורינו. אני גרה בקיבוץ קרמיה, זה ממש צמוד לעוטף, וזה בצד השני שאת קצה. אגב, אנרגיה, הם מייצרים חשמל. אז יש שם הכיפת ברזל שמטרתה לשמור על קצה. וכמות הטילים שיצאו באותו רגע הייתה הזויה, אז באמת זה גם העיר אותנו, וגם יצאתי לראות מה קורה בחוץ. ואז אחרי איזה, כאילו, היה את החילופי טיל יוצא, טיל פוגע, טיל יוצא, טיל פוגע, ופשוט כאילו אמרתי, טוב, בסדר, עוד יום שבת שמאירים אותנו מטילים, חזרתי לישון, ניסיתי לחזור לישון, ואז התקשרו אליי, חברה שלי התקשרה אליי, ואמרה לי, תקשיבי, דניאל, יש חדרה של מחבלים? אמרתי, טוב, כאילו, מה זה חדרה של מחבלים? בוא, אני גרה שם 4 שנים, אולי מחבל 1, 2, יהרגו אותם, יש פה בסיס, שם בסיס, כאילו, לא דמיינתי, לא חשבתי מה בדיוק יקרה, ואז יצאתי החוצה ושמעתי יריות של M16, מנתיב העשרה, ממש, כאילו, אבל יריות בצרורות מטורפים, וזהו, ואז כאילו ממש החלטתי שאני הולכת משם.
וגם כל החברה שלכם, כל הפסיליטיז שם.
הכל שם, הכל שם עד היום, הכל. אבל כאילו לקחתי את המחשב, אם זאת שאלתך, לקחתי את המחשב, ברחתי. זהו, ואז חזרנו לקחת, ברחתי עם עדי, הלכנו להורים שלי, שזה בברטוביה, ואחרי, בשעה 4 בערך, אני חושבת, החשמל נפל, כי הגנרטורים של הקיבוץ הפסיקו לפעול, ולא היה קשר עם ההורים של עדי, אז פשוט אמרנו, טוב, אנחנו הולכים לקחת אותם. גם אז לא בדיוק, כאילו, למרות שזה היה בטלוויזיה, אני לא חושבת שבדיוק הבנו מה, עד הסוף מה קורה שמה, חזרנו לקיבוץ, לא נתנו לנו בהתחלה להיכנס, היה ממש מחסום משטרתי, והם אמרו לנו, תקשיבו, אתם עלולים כאילו להתעכל בדוץ, זה לאו דווקא שיהיה מחבל ויהרוג אתכם, יש כביש כזה בין יד מרדכי לקרמיה, אבל לא יודעת, משהו כאילו לא נתן לנו להישאר, ורצינו להיכנס, ואז לא הייתה להם ברירה, הם הכניסו אותנו, זהו, ושם ראינו קצת גופות, ו...
וואו. כן, זאת אומרת, נוסף לכל ה... כן, הקטע האישי, את צריכה להמשיך ולנהל חברה, וכשאת מפונה אחרי זה.
כן, אחרי זה, זהו, אחרי זה התפנינו, עד... הייתי מפונה איזה 3 חודשים, עד שכבר לא אכלתי יותר, אבל כן, זה נורא 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 קשה. נורא.
ואיך זה להרגיש לי בתור מפונה, בתור... איך מתנהלים ביום יום?
זה נורא, אתה גר בבית מלון, עם אוכל נוראי. באמת, כאילו לי היה, לא הייתה לי חוויה טובה בלשון המעטה, ואתה גם מתמודד עם כל מה שראית, ובמקביל לזה עשינו עסקה מאוד מאוד גדולה, אז הייתי צריכה לנהל גם את העסקה הזאת, כי לא רציתי שהיא תפסק, ולא רציתי שהצד השני ילחץ בגלל המלחמה, אז אמרתי, טוב, אם אני אשרי רוגע, אז בטוח הצד השני יהיה רגוע.
את צריכה להראות שהכל כרגיל בשביל...
לא, אם אני כאילו אצליח להתמודד טוב עם לנהל את החברה תחת המשבר, כשזה בבית שלי, כאילו כל דברים בבית, אין לי דרך להגיע לשם, אין לי דרך לקחת דברים. הניטור, עשיתי אותו מהטלפון, כאילו, כמה שאכלנו. אז כאילו, אז הצד השני בטוח הבין שיש על מי לסמוך.
אז את צריכה לנהל את החברה בשוטף כשאת מפונה וכל הציוד שלך בכלל רחוק, ואת צריכה לסגור איזושהי עסקה גדולה
עם במקביל,
חברה. במקביל.
נכון. כן, כן. כן, אז כל הדבר הזה קרה במשך כמה חודשים, עד שפשוט החלטנו לעזוב מבית מלון ולסחור איזושהי דירה ולהיות משם.
ואז, טוב, אנחנו פה, בעצם יש לך איזשהו, בתור אישה עשית דברים מאוד מאוד גדולים ולא... ולא טריוויאליים. אז היינו רוצים לקבל כמה טיפים או כמה עצות לנשים שחושבות להקים עסק, מיזם, כל דבר. כאילו, מה, בטח כגברים גם מטילים ספק שאת, דוגמה, כשאת באה לקחת איזשהו מימון בבנק, אז אומרים, מה, אני אתן כסף לחברה של מישהי שנראית מאוד צעירה?
כן, קודם כל כן. דבר שני, רק שתדעו למה בנקאות מעלה בנשים. לא יודעת, זה כאילו איזשהו סטיגמה כזו שיש בה, יש שם הרבה גברים, אבל אני חושבת שיש שם הרבה נשים, גם נשים מנהלות.
נכון.
אז זה לגבי זה, אבל כן, כאילו נתקלתי בהרבה הרמות גבה, גם מצד נשים, לא רק מצד גברים, שאמרו למה שאני אתן כל כך הרבה כסף, כאילו כבר מינפתם פה, מינפתם פה, מינפתם פה, למה שאני אתן כל כך הרבה כסף לחברה כל כך צעירה, אבל גם את זה ידענו להתגבר, כאילו גם את זה ידענו...
ומה אומרים, כאילו?
יש תוצאות. עזוב גיל, כאילו זה מה שהייתי אומרת להם, גם היום אני אומרת את זה, לא שאני כל כך צריכה אותם היום, אבל אני אומרת להם את זה, יש תוצאות, בסוף יש מערכות, הן מתחברות, הן מכניסות כסף, מה את רוצה? סגלתי את כל הסייקל, אני סגרתי.
תתארי לי כאילו איך זה, את באה עם דוחות.
אני באה עם דף.
עם דוחות מדיניות?
עם דף, כן, 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 תוכנית עסקית באקסל. אני אומרת להם, תקשיבו, זה מערכת, קוראת לה, שום את דניאל 4, בסדר? כפר מימון, סתם, איפה שזה נמצא, אוקיי? שם הפרויקט, איפה זה נמצא. אני הכנתי גם תיקי יזם, כאילו, זה משהו שהבנקים לא הכירו, והבנקים עפים על זה שאתה מסודר, וזה כי כולם מבורדגים.
או, רגע, יש לנו פה טיפ ראשון.
הנה, טיפ ראשון.
אתם רוצים להקים איזשהו מיזם, תבואו מסודרים לבנק עם תוכנית.
אבל זה לא מסודרים, כאילו, מינימום. תהיו מסודרים מעבר לכל מה ש... כאילו, אם כל שאר היזמים אומרים לכם, כן, אני הולך עם אקסל, בסדר, עם מחשב, האקסל, ואיזשהו דף שכתוב עליו שם, ולא יודעת מה, לא. אני, את יודע מה אני הייתי עושה? שזה היה רעיון של עדי, אני אגנוב לו את הקרדיט, אבל יאללה, אני אגיד לך מה אנחנו היינו עושים. לא, כי זה היה רעיון שלו, אנחנו ישבנו וחשבנו ביחד, איך אנחנו עושים רושם טוב על הבנק. איך, כאילו, לפני שאנחנו ניגשים אליו בכלל, לפני שבאנו בפעם הראשונה. נראה לך איזה חליפות. אני באה בקפקפים וגופיה. אני לא באה בשום חליפה. אבל מה כן? אמרנו, טוב, היזמים הסולאריים יודעים לשלוח אקסל, ואולי להסביר טיפה, אבל הם לא מעמיקים כמוני וכמו עדי, ואני אגיד לך גם למה, בגלל שאנחנו נמצאים בכל הפרויקטים. אין פרויקט שאנחנו לא באנו אליו, אין פרויקט שאנחנו לא חתמנו אותו, אנשי מחירות בעיקר עושים את המסביב, אנחנו באים לתת את הסטמפה שכאילו, כן, שכאן אפשר, כן. ולא, וגם מול הלקוח. אז כשאני באה לבנק, אני באה עם תיק שנקרא תיק יזם, הוא ממש מכיל בתוכו לא רק את הסיכום של המודל וכמה שנות החזר ולא יודעת מה, הוא מכיל בתוכו תמונה של המקום, והוא מכיל בתוכו את המיקום המדויק, הוא מכיל בתוכו את האישורים הסטטוטוריים, הוא מכיל בתוכו את האישורים של חברת חשמל, מכיל בתוכו את אפילו כאילו רשם המשכונות, לראות אם יש משכון על הנכס, ואם יש משכון אז אני כבר מביאה להם מכתב החרגה עוד לפני שקיבלתי מהם הלוואה, ובאמת כאילו אני תופרת את זה לבנקאי,
זאת אומרת כל החיים הכי קלים,
רק תגיד לי כן, ואז אני באה בחיוך חמודה כזאת, עם תיק ותיקייה כזו, ממש ככה, ומראה להם את זה, ומראה להם כמה זה קל לעבוד איתי. ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד חשוב, כי בארץ אנשים מבורדקים, והבנקים כאילו, באמת זה משהו שאני מקבלת כל הזמן כפידבק חיובי מהבנק, שהם אומרים כאילו, איזה כיף לי לעבוד איתכם. גם עכשיו, שעשינו עסקה מאוד גדולה, אני ממשיכה להיות בפרונט מול הבנקים. מול כל ארבעת הבנקים.
למרות שיכולת להגיד, טוב, אני...
לא, יכלתי להגיד, תקשיבו, יש פה חברה ציבורית עכשיו, כן. עשינו עסקה מאוד גדולה עם חברה ציבורית, כן, עשינו איתם שותפות, ובתוך השותפות, החברה הציבורית נמצאת גם, והחברה הציבורית יכולה להגיד, אני... כאילו, הבנק יכול להגיד, אני מדבר עכשיו רק עם החבר'ה הציבוריים, נכון? חזקים, מגע, הם פה, הם שם. לא, אנחנו רוצים לדבר איתך, כי את סופר מסודרת, אז זה הטיפ הראשון. אני חושבת שמעבר ללהיות הכי, כאילו לא רק בסדר, גם מול הלקוחות, וגם כאילו ביושרה שלך מול הלקוחות, אני חושבת שזה טיפ שכאילו אפשר לתת לכולם.
לתאם ציפיות.
כן, אם אומרים משהו, הנה ניתן לך דוגמה אצלנו, אם אומרים משהו לעמוד מאחוריו, ואני גם אגיד לך איך זה מתבטא אצלנו, אצלנו הפרויקטים יכולים לקחת הרבה זמן, כי לוקח הרבה זמן גם להשיג מימון, גם לקבל אישורים מחברת חשמל, לפעמים צריך לעשות יותר בנייה, זה מדינת ישראל, זה לוקח זמן.
כמה זמן זה כל שלב? נגיד אישורים מחברת חשמל, כמה זמן זה?
זה נגיד יכול לקחת אפילו 5 חודשים, תלוי בנפה, אבל אם צריך לעשות יותר בנייה, זה יכול לקחת כמעט 2, כי זה תלוי ברמי, ותלוי בכל כך הרבה דברים. צריך להגיד ללקוח מראש, תקשיב, אנחנו פה, הפוזיציה הזו שלקחנו היא 3 שנים, והיא לא סתם 3 שנים, היא 3 שנים, כי זה הזמן שייקח ליזום את הפרויקט שלך. וגם אם עוד חודש, תבוא חברה אחרת ותגיד לך, מה, למה הם מתעכבים, בוא אני אעשה לך את זה תוך חודש, תדע שזכרת, כאילו ומראש לדברר את המציאות ולא לעשות, כאילו לא לייפות את זה. ואני חושבת שזה גם עוזר להוריד הרבה לחץ מלקוחות. ואני חושבת שהטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת לנשים, אבל גם לגברים, זה פשוט כאילו לעשות, לא לחשוב יותר מדי באמצע. אם יש לך איזשהו משהו שאתה רוצה, פשוט קום ותנסה לעשות אותו. אולי תחשל באמצע, אולי יהיה לזה פיבוט, אולי תכיר מישהו ותחליט בכלל משהו אחר, אבל ללכת את הדרך של מה שאתה מאמין בו ומה שאתה רוצה לעשות, יש לזה ערך מטורף בטווח הרחוק. זהו, אני חושבת שזה...
ויש פה, כן, יש עוד משהו מההיכרות שלנו, שאני יודע שאת עשית, הלכת ולמדת ממש דוגמה, אם זה תחום החשמל, הלכת וקראת את כל הספרים, כל ההוראות, כל ה... אני רוצה שתספרי על זה,
כן, אני...
כי הרבה אנשים לא נוטים להעמיק מספיק, ואין להם מספיק ידע.
כשאני התחלתי בתחום הזה, אני באמת לא ידעתי כלום. עדי ידע מאוד טוב את החלק הטכני, אבל לתחום הזה, כמו שהבנתם, יש סייקל שלם. כאילו, החלק הטכני הוא חלק חשוב, והוא חלק גדול בו, ואת המחירות אני ועדי עושים ביחד, אבל יש באמצע את כל החלק הסטטוטורי והרגולטורי, שאני באיזשהו שלב החלטתי שאני לוקחת את זה על עצמי. ובאמת ישבתי וקראתי ספר מאוד גדול שנקרא ספר אמות המידה. זה ספר, זה כאילו הגיע מתוך צורך, גם זה הגיע מתוך צורך, זה לא שכאילו זה נפל לי כזה פתאום אוי אני אקרא את זה, זה פשוט הגיע מתוך צורך כי חברת חשמל התחילה להגיד לנו על הרבה דברים לא, ואז ניסיתי לחשוב עם עצמי איך אנחנו יכולים לגרום לכל הלא האלה להיות כן, כי כל לא כזה זה פרויקט שפשוט הולך לפח. אז באמת ישבתי ולמדתי את ספר אמות המידה, שזה ספר שרשות החשמל מוציאה עם כללים לחברת החשמל, ולמדתי אותו ברמה כל כך מעמיקה, שהיום אני בין היזמות היחידות של מתח נמוך, אנרגיה סולארית במתח נמוך, שנותנת שירותים וגם יושבת עם משרד האנרגיה ורשות החשמל, בשביל ללוות את הפקידים בעולם הזה שנקרא אנרגיה מתחדשת. אז אני חושבת שלהעמיק, זה הדבר הכי מטורף שאפשר לתת לעצמך. לפחות בחלק אחד מהתחום שלך, בחלק שהופך את הפרויקט מלא לכן. זה יכול להיות הרבה מאוד חלקים. כאילו אם לא היה לי את עדי, יכול להיות שהייתי אומרת, אוקיי, את זה אני אוציא החוצה, ואני אעמיק דווקא בחלק הטכני.
והלכת ולמדת כשהיית עוד שכירה, נכון? כשהיית עוד, כאילו עוד בתקופה, עוד לפני שיצאת ממש ליזמות?
לא, לפני שיצאנו ליזמות, את הכסף שאני הייתי מרוויחה, הייתי משלמת לאיש מחירות.
שזה בכלל מטורף.
כן, אבל כאילו את ה... כל הדבר הזה קרה ב3.5 חודשים, אז כאילו הכל כזה קרה במקביל. במקביל עבדתי קצת בבקרים, היה כזה קורונה, זה היה כזה היבריד, יכלתי לעבוד, ואז גם להיות חצי כזה במיזם שלנו. אז עבדתי בבקרים, ואז אחרי זה כאילו הייתי עושה מה שצריך, אם זה ללכת לעשות מחירות, אם זה לשבת ולהמשיך ללמוד, ואם זה לעשות שיווק דיגיטלי ולגייס עוד סוכנים, ולהעמיק ולהרחיב את הפעילות.
זה ההתגייסות שלך בתור יזם בכל
הוקטור. בכל הדיסציפלינות.
כן, כשאתה מתחיל, אתה לא יכול לקחת עוד הרבה אנשים, אין לך מספיק.
נכון.
וכמו שאת מספרת, בכלל המשכורת שלך הלכה...
כל המשכורת שלי הלכה לאיש מחירות, ועבדנו עם עוד איזה 7. והסכמתם
להשקיע את כל הסכומים בחברה?
כן, זה היה נראה לי כאילו אינטואיטיבית, זה מה שאני רוצה לעשות עכשיו, אז אני כולי דדיקייטד לדבר הזה. משכורת, הזמן, הרצונות שלי, כאילו גם, אתה יודע, הייתי בת 23, לא יצאתי, לא עשיתי מלא דברים שאתה יכול להגיד, אוקיי, השקעתי את זה בחברה. הרבה דברים השקעתי בחברה. אבל אני חושבת שזה הגיע ממקום שבאמת, א' כל, התחושת בטן הזו ליוותה אותי מאוד בהתחלה, בחצי שנה הראשונה, של, שצריך לעשות את זה, ואנחנו נצליח. ואז היה פשוט האיך, למצוא את האיך להצליח. ואני חושבת שהשקעתי הרבה מאוד שעות בללמוד, אבל גם הרבה מאוד שעות לא רק בללמוד, אלא גם ליישם. זאת אומרת, הספר הוא כזה ענק, אז התחלתי לקרוא אותו. וואו, הוא זה 10,000 ומשהו, הוא באמת, הוא באמת מאוד מאוד גדול. אבל גם זה ספר בסינית כזה, זה ספר כזה כמו לקרוא גמרא. קראת פעם פרק בגמרא?
אני פחות חזק מהדברים
האלה. לא, זה ממש ממש קשה. כאילו, עזוב, לא גמרא שהיא ביידיש, גמרא שהיא כאילו בשפה תנכית כזו, סבבה? צריך ללמוד את השפה, אז כל הקרח הראשון, באמת למדתי אותו ברצף.
אבל איך את לא מתייאשת בדבר כזה?
כי ידעתי ששם התשובות.
האמונה בעסק.
כן, אבל גם ידעתי ששם התשובות, שאם מישהו יגיד לי לא, שם אני יודע איך, מה לכתוב במייל בשביל להפוך את זה לכן. וזה מה שעשיתי באמת בהתחלה. נגיד סתם, קראתי את הפרק הראשון שהוא ההגדרות. הוא פרק, הוא ענה, כן? אז הרוב זה הגדרות. לך תלמד
לפסיכומטרי.
לא עשיתי פסיכומטרי.
לא, אני צודק.
הנה, בבקשה. זה נגיד סטיגמה שכל הזמן מדברים עליה, פסיכומטרי. אז כל הפרק הראשון הוא הגדרות. יש פרק שלם על חיבור מתקנים במתח נמוך, יש פרק שלם על הסולארי, בסדר? ויש פרק שלם על התשובות מחלק, על התשובה שחברת חשמל יכולה לתת לך. ובתשובת מחלק, אני אתן לך דוגמה נגיד, התשובת מחלק אחת שקיבלנו, היה כתוב, היא כתבה לנו מייל כזה מישהי מחברת חשמל, הפרויקט לא יכול לצאת לפועל, להלן תשובת מחלק, יש איזה 7 סוגי תשובות מחלק. בתשובת מחלק היה כתוב, ההספק שניתן להזרים 200, המקסימום הספק שניתן להזרים, הם אמורים לכתוב שם אפס, אם הם לא רוצים לתת לך כלום. כאילו, ההספק המבוקש 200, ואז המקסימום הספק, הם רשמו שם 200. ואז רשמתי לה, כאילו ציטטתי לה, בפרק, אף ג' פסוק, ככה ככה, כתוב ככה וככה וככה, ואת צריכה לאשר לי את המתקן. את לא עומדת בעמוד המידה, מייל צהוב, מייל שחור. ברור, נראה לך שהם לא מכירים כלום. אף אחד לא מכיר בארץ כלום, וזאת היא הבעיה שכל אחד בא, כותב איזה חוק והולך. ובגלל זה אני עובדת הרבה עם רשות החשמל ומשרד האנרגיה, כי כל אחד בא, כותב איזה שטות והולך לתפקיד הבא שלו. ואז הבא אחריו, לא מכיר את מה שהוא כתב, אבל כולנו כפופים לזה.
אז רק בזכות
הידע.
העומק, הידע, זה מה שפשוט עשתה את ההבדל.
זה שינה לי תשובת מחלק שפרויקט שהיה שווה 4 מיליון שקל. שהרווחתי ממנו 4 מיליון שקל.
לא, זה מטורף.
כן, כן, זה מטורף, אבל זה בדיוק הדברים. כאילו אני גם, אני לא ידעתי את כל התגלגלות של הדברים, אני ידעתי שאני רוצה עכשיו לקבל תשובת מחלק חיובית, אבל אני כאילו, זה בדיוק הדבר הזה שנקרא להעמיק במה שחשוב. למצוא את הנקודות בעסק, לא כל דבר חשוב. יש הרבה דברים חשובים. שיווק זה גם חשוב. אבל בהתחלה, חוץ מלכתוב פוסטים בפייסבוק, לא עמקתי בזה, לא אמרתי, אני אשב עכשיו איך ללמוד לעשות סרטונים בטיקטוק, רק השנה, אתה יודע, התחלתי להתעסק בזה בכלל. כאילו, לא עמקתי בזה, כי אמנתי שזה לא מה שהכי חשוב לי, הקהל שלי לא נמצא שם.
ברור, שאם את לא מתחילה את הבסיס ואת עושה מעולה את הפרויקטים, הסקל הוא רק אחר כך בשיווק.
נכון, אבל יש אנשים שתסתכל, סתם, אני רואה כל מיני בטיקטוק וכאלה, שכאילו פשוט אומרים, טוב, אני אהיה, לא יודעת, רואה חשבון כאלה, אז הם באים וקודם כל מדברים שטויות בטיקטוק, והם מדברים שטויות. כן, אבל לא, אבל הם מדברים שטויות, זה מה שמפריע, אתה מבין? שאם הם היו אומרים דברי טעם ודברים נכונים, אז אנשים מהצד השני שהם מבינים טיפה, היו אומרים, וואו, יש לי כאן פרטנר, אני יכול ללכת לעבוד איתו. אבל במקום רגע לעצור וללמוד את הפרקטיקה, ובראיית חשבון יש הרבה מאוד פרקטיקה אחרי הלימודים, והרבה מאוד דברים שצריך לדעת על דוחות כספיים, במקום לדעת את זה לעומק, ואחר כך לבוא ולהגיד, כן, יש חברה שהרוויחה ככה, הבאתי אותה למצב שהם משלמים ככה וככה מס, רוצים לדעת איך, לא לצטם משהו כזה, ואז אנשים יבואו אליו, כאילו פשוט מדברים שטויות, הכנסה, רווח, כאילו דברים מאוד בסיסיים ומאוד לא מעניינים. ואני חושבת שכשאתה מעמיק במשהו, נגיד היום, הרבה מהסרטונים שלי הם סרטונים על הרגולציה. אני כאילו ממש בתחום שלי...
שאחרים לא מייצרים את התוכן הזה. כן.
לא רק לא מייצרים, זה פשוט... אנשים לא מבינים את החשיבות של התוכן הזה, עד שהם לא נפגשים איתו במציאות, ועד שלא אומרים להם לא. עד שמדינת ישראל לא באה ואומרת להם, פה אתה לא תקים חוות לולים. לא, אתה לא תקים פה. למה? כי זה לא צמוד לזה, ולא צמוד לזה, ולא צמוד לזה, ואז אתה צריך לצאת למסע שלם של ללמוד את זה.
חוות סולרית את מתכוונת. כאילו,
חוות לולים, ממש התכוונתי חוות לולים. התכוונתי ממש ליותר לחוות לולים. חווה של...
של חקלאים.
של חקלאים. סתם, לדוגמה, זה משהו שעשיתי לו יותר. בשביל שהחקלאי יוכל להקים את החווה, ואני אוכל להקים לו סולארי על הגג.
אז
יש כל מיני עסקאות, יש מיני סוג עסקאות.
אז מראש, כאילו...
היה לו את השטח, אמרנו, טוב, נעשה יחד את כאילו את ההיתרים, כי את מאוד טובה, את יודעת לעשות...
אז זאת אומרת, את לפעמים גם מגיעה...
נכנסת בשלב הזה.
כן, 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 אני נכנסת בהרבה שלבים, אבל זה בדיוק להפוך, למצוא את הפינות האלה, להפוך את הלא לכן, זה גם יכול להיות להפוך מקום שאין בו גג להזדמנות. לא כל מקום אפשר לעשות את זה, כן, אבל במקומות שאפשר, אז ראוי. והיום החווה סולארית, כאילו היום זה עומד, יש שם לולים וסולארים.
ואז אותם חקלאים יכולים להגדיל בעצם את ההכנסה שלהם.
ברור, כן, כן, כן. כן, כן, אנחנו עובדים חקלאים בארץ, אני חושבת שכל החקלאים שאנחנו עובדים איתם, יכולים באיזשהו מקום לצאת לפנסיה, יש להם את ה-7,000, 8,000 שקל הביטוחים שלהם בחודש, בהרבה מהמתקנים, יש כאלה שגם מרוויחים 20,000 בחודש מהסולארי בגללנו,
מחליט, ופשוט, כאילו,
כן, כן שכירות גבוהה, כן. אז אתה אומר, טוב, סבבה, אולי פחות מתאים לי לולים. נחיה, לא יודעת, לצד הלולים.
אבל אז לא יהיה לנו ביצים.
או נעבוד פחות קשה, נכון.
כן.
אבל לא, בפועל זה קורה אחד לצד השני, וזה פשוט נותן להם איזושהי הנחת רווחה, בתקופות שהמדינה פחות עוזרת להם, והם צריכים את הכסף.
עכשיו בדיוק בכל התקופה הזאת של המתירות.
נכון, כמו שאמרנו, רוב החוות נמצאות בצפון ובדרום. ובצפון ובדרום, כרגע יש מלחמה, ויש הרבה מאוד מקומות.
ומי שעשה, לפחות הוא יכול לייצר שהוא...
כן, הוא מייצר את זה, איזושהי הכנסה. נכון, זה עוד משהו.
זה גם רשת ביטחון למדינה, כי אם פוגעים בזה, אז אני יכול... זאת אומרת...
כן, מתקן סולארי זה דבר כאילו מגניב. פשוט אמרתי, אני לא אדבר על זה יותר מדי דברים טכניים, אבל באופן כללי, כאילו, אם נגיד יש לך גג מאוד מאוד גדול, עם מתקן גדול שמייצר חשמל, ועכשיו מחזיק, סתם לצורך התיאוריה, שתי בתים, בסדר? מחר פוגע טיל במתקן, אז אותה שורת פאנלים תפסיק לעבוד, אבל לא כל המתקן, אלא אם כן, כאילו, הכל יתקפצ'ץ', כן, אבל לא כל המתקן יפסיק לעבוד, או נגיד במתקן קרקעי מאוד מאוד גדול. וזה מגניב, זה ביטחון אנרגטי לכל דבר, כי כשטיל פוגע בתחנת כוח, התחנת כוח מושבתת.
כן.
טוב, גם את מקימה גם חברה בארצות הברית, וגם אחרי זה את גם הולכת ומשקיעה בנדלן גם.
נכון.
אז אני רוצה, תספרי פה
לקהילה. ספרי קצת את החזון ואת התוכניות שלך קדימה.
אז באמת ההשקעות בנדלן הם פה בארץ בעיקר, וזה בעיקר בנכסים מסחריים מניבים שיש להם אופציות. אז למשל, יש לנו נכס בנשר, שאנחנו מזכירים אותו למטה לחברת הייטק, ועכשיו נגיד, קניתי אותו עם זכויות בנייה ומימשתי אותם, בגלל שאני יודעת שזה הכוח שלי להוציא את ההיתרים ולקבל את מה שאני רוצה מהרשויות, אז הוצאנו באמת יותר בנייה, ואנחנו נקים שם עוד קומה, וכמובן עושים סולארי על הגג וכל הדבר הזה, אז זה סוגי הנכסים שאנחנו עושים פה בארץ. בארצות הברית פתחנו חברה זהה למה שאנחנו עושים פה, בקליפורניה הייתה רגולציה מאוד מאוד דומה למה שיש פה, אבל היא כבר לא קיימת היום, ואנחנו עכשיו, האמת היא, מנסים למצוא את המדינה הבאה בארצות הברית להשקיע בה, ברמת האנרגיה המתחדשת, ויכול להיות שאנחנו גם ניכנס לתחום של הנדלן בארצות הברית, בעיקר אבל ב... איך זה נקרא? Storage units? לא.
Self-storage.
כן, self-storage כאלה. כל יחידות כאלה של יחסון וכאלה. גם, אנחנו פחות... לא אגיד לא מאמינים, אבל פחות חזקים, זה פחות הצד החזק שלנו, כל מה שקשור לבנייה של מגורים, ובנייה רוויה, וכל העולם הזה, בעיקר כי זה client facing, ואנחנו פחות כאלה, אנחנו יותר כאילו אוהבים לנהל את הנכסים שלנו, commercial oriented. רואים. כן, ככה זה גם בסולארי, אנחנו, בגלל זה גם, זה אחד מהסיבות, אנחנו לא מוכרים את המערכות, אנחנו פחות נמצאים בעולם הזה של מול הלקוחות. כאילו, אנחנו אוהבים מאוד לתת להם 12 צ'קים קדימה, ונהל את הנכסים איך שאנחנו רואים לנכון.
מדהים.
טוב, ומה התוכניות לעתיד? כאילו, מה...
וואי, יש מלא תוכניות לעתיד. אני חושבת שפשוט להתרחב. פה בארץ, היא תיכנס להגירה בסוף, ויש לנו הרבה מאוד פוזיציות.
הגירה
באלף, הגירה. הגירה, למה? אמרתי, הגירה. לא, אימיגריישן, הגירה, סטורג'.
אני מדגיש פשוט, כן.
אוקיי, סליחה, יכול להיות שהדיקציה שלי פחות און פוינט.
לא, בנדלן יש ביטוי שנקרא הגירה חיובית, שהוא מאוד בהי, שהוא מאוד חזק.
כן, כאילו אימיגריישן. כאילו הגירה למקום מסוים.
כן, צריך להדגיש, אולי יש איזה אחוז שאני לא בטוח, אז זה אגירה באלף, כן.
אגירה באלף, אגירה, תיכנס, ואז יש לנו הרבה מאוד אופציות קדימה, אז כל האופציות האלה התממשו, ואנחנו גם כמובן עובדים ומביאים עוד. ובארצות הברית אני מאוד מאוד מקווה למצוא את הפינה, אני חושבת שם, ברמת ה... איך כאילו להגדיל שמה את הנפח, אני חושבת, לא חושבת, אני בטוחה, שיש עוד כמה מדינות שהיה להם רגולציה שתומכת, ברמת למי למכור את החשמל יותר, במתח נמוך, ואני, זהו, אני חושבת שאנחנו בטיול הבא כבר נדע באיזה מדינה אנחנו מתפקסים יותר חוץ מקליפורניה.
בטיול בסיור המקצועי.
בסיור, כן, כן, כן.
כן. טוב, אז אני חושב שאנו פה פרק מעורר השראה, על הרבה יזמות, פתרון אתגרים, וגם השראה לנשים שאפשר להגיע, אפשר להצליח, שזאת המטרה באמת פה שלה. בלי גם הרבה מאוד עזרה מסביב, אלא רק לעשות את הכל לבד.
אני חושבת שנשים הרבה פעמים פשוט מתחבות מאחורי היכולות שלהן, וחבל. כאילו, הן שמות את היכולות שלהן מאחורה, ואולי פחדים נמצאים באמצע, או מחשבה על איך דברים ייראו. אני חושבת שזה משהו שהן צריכות טיפה לנקות מעצמם, וטיפה יותר להעיז. זהו, זה משהו שאני חושבת ש...
במיוחד שהן צעירות, וכאילו, כן.
כן, במיוחד שהן צעירות, במיוחד, אם הן רוצות, כן, כמובן, אבל אם יש מישהי שרוצה להצליח, אני חושבת שהיכולות שלנו, ולא להעליב את שתיכם כאן, שתי הגברים שכאן לצידי, היכולות שלנו להצליח הן מאוד 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 חזקות, כי אנחנו בולטות ישר, אנחנו בולטות ישר. כשאתה נכנס לחדר, בעיקר בתחום, אני עובדת בתחום של תשתיות, כן, זה הכי גברי בעולם, אני ישר בולטת, וזה בא גם לטובה וזה בא גם לרעה, אבל צריך לנצל את החלק הטוב ולהרחיב אותו, ככה שזה יעבוד לטובתכן. ואני חושבת שזה בהרבה מאוד תחומים היום שנשים הן רוקסטריות, ואני חושבת שעוד יש לנו עוד הרבה מאוד דברים להראות.
אנחנו מנסים להביא כמה שיותר נשים מאזינות לפודקאסט, כל הזמן נלחמים על זה.
גם מרואיינות וגם מאזינות.
כן?
אנחנו מאוד שמים על זה דגש.
הקהילה שלכם, אבל יש בה כמות של נשים.
יש, כאילו, יש הרבה.
שהיא נכבדת, אני...
יש, אבל אני מסתכל כאילו בנתוני האזנות של הפודקאסט, אז 70% גברים. אפילו וואו. יותר. 70%.
שזה הרבה ביחס לפודקאסטים אחרים.
כן, יש, כן, נדיר
יש ש... מגמה של גדילה של כמות האנשים שמאזינות, ואנחנו רוצים... מביאים את זה לקדמת הבמה, מה שנקרא.
יפה, זה מבורך. נשים
וגם בכלל, התפתחות כלכלית, צמיחה כלכלית.
נכון.
עצמאות כלכלית לנשים.
ואיך הן מנהלות את הכסף, לנהל את הכסף.
שבחברה את מנהלת את הכספים.
נכון, אני מנהלת את הכספים בחברה, נכון. נכון.
ואת למדת את זה בתואר שני?
לא, בסדר, לומדים בתואר נוסחאות של מימון, אבל בסוף עד שלא עושים את זה בפועל...
אם את לא מחליטה באמת להתעסק ולקחת את השליטה, זה...
כן, כן, אם אתה לא אומר, טוב, זה הטריטוריה שלי, פה אני שולט על זה, אני אחראי, ואני לקחתי את הרגולציה ואת הכספים, ולדעתי זה תחום סופר מעניין, הכספים. יש מלא מה ללמוד ממנו, גם לחיים האישיים, אבל אני חושבת שזה פשוט כאילו... כל העסק קם ונופל, על תזרים, על כסף, על...
זאת אומרת, אל תפחדו מלהתעסק בכסף.
אל תפחדו מלהתעסק בכלום באופן כללי, אבל בכסף באופן ספציפי, כן, אין מה לפחד.
אני חושב שזה חינוך מהבית, שלא היה איזה רול מודל.
שלא לפחד.
שלפעמים האמא היא לא רול מודל, אז ה...
אמא שלי הייתה עקרת בית. לא הייתה לי איזה אמא שערכה
ועבדה. אז מאיפה קיבלת את כל התושייה הזאת, כן לנסות וכן להעיז? ממי קיבלת את זה?
אני לא יודעת אם קיבלתי את זה, אני חושבת שכאילו גדלתי לתוך זה, כי זה היה מאוד החינוך של ההורים שלי, הם מאוד עודדו אותי כל פעם ללכת ולנסות ולהעיז, וכאילו הם נתנו לי תחושה שתמיד יש לי גב. הם כל הזמן היו אומרים לי, גם כאילו בתור נערה, לכי, תעשי, תבלי, תהני, כאילו תשמרי על גבולות הגיוניים, אנחנו סומכים עלייך, ותדעי שאם משהו קורה אנחנו פה, ולא משנה מה קורה. ואני חושבת שזה כאילו מאוד נתן לי... את הנחת לעשות דברים, לא לפחד, שתמיד יש מישהו מאחוריי, שיהיה שם ולא יתאכזב, ולא, אני לא יודעת, יש הרבה מאוד סוגיות כאלה של אכזבה ופחד, וכאילו מה ההורים יגידו ויחשבו.
וכשהקמת את החברה, הם לא הטילו ספק, הם לא...
אני לא שאלתי אף אחד, כאילו, האמת היא שאלו אותי את זה בפודקאסט השבוע, אם הלכתי וסיפרתי להורים שלי על זה שאני מקימה את החברה, כאילו, לא באתי ואמרתי להם, אני מקימה חברה, כאילו... פשוט הקמתי את החברה, ובאיזשהו שלב אמרתי להורים, תקשיבו, אני מתפטרת מההייטק, אני הופכת להיות עצמאית, אני עובדת בסולארי, והם אמרו, כאילו, וואלה, תצליחי בהצלחה. זו התגובה שלהם לרוב הדברים שאני עושה.
זו תגובה טובה, כי הרבה פעמים עוצרים.
לא, הם לא, הם לא. הם מעכבים,
אז זה מעולה.
אתה צודק, יש הרבה הורים שכאילו יותר, זה ממקום של מגננה, אני מאמינה, שהם כאילו רוצים לשמור על הילדים, ולא, שלא ייקחו סיכונים גדולים מדי וכאלה, אבל ההורים שלי אף פעם לא היו כאלה, הם תמיד היו אומרים לי, כאילו, לכי, תעשי, תחווי, כאילו, תחי את החיים בכל האנרגיות.
כל העוצמה.
כן, בכל מה שאפשר להרגיש, ואחרי זה, אם קורה משהו, אנחנו פה, ונדע להתמודד, ואת תדעי להתמודד. ובאמת צדקו. מתמודדים עם הכל בסוף.
לגמרי.
טוב, יפה מאוד, השראה. גם לנשים, גם בכסף, גם ביזמות.
קריירה.
קריירה, והלוואי ואנשים ונשים, וכולם ייקחו את התשוקה שלך ואת ההשראה ממך ויעשו באמת.
הלוואי. אני קוראת לכל היזמים לקום. לקום ולעשות.
וככל שאתם יותר צעירים, יש לכם יותר הזדמנויות, נכון? יותר קל.
יותר קל, אין ילדים, אין מחויבויות, קל יותר לקום כשנופלים. כמו ילדים קטנים.
טוב, אז דניאל ביטון, מנכלית אידיה אנרגיה, רוצים להודות לך.
תודה.
תודה רבה לכם.
ותמיר שרון, מנהל בקהילת ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית, תודה רבה.
תודה שוהם.
אנחנו רוצים להזמין את כולם לעקוב אחרי הפודקאסט, ללחוץ עוקב בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, וביוטיוב סאבסקרייב.
טיק טוק.
בטיק טוק, ולדרג אותנו 5 כוכבים.
ותודה לסחבק שמארחים אותנו קבוע.
ולקפטן אינבסט, נותן את החסות שלנו.
ולרן זהבי.
ורן זהבי, עורך הפודקאסט, תודה רבה.
תודה לכולם.
תודה, ולהתראות בפרק הבא. ביי.
ביי.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.
אם הכסף שלכם שווה בעיניכם משהו, אז כדאי לכם להאזין לפודקאסט מפצחים השקעות עם העומד בראש בית ההשקעות הורייזן, איתי ליפקוביץ', שייתן לכם את כל התובנות העמוקות, את כל הניסיון רב השנים שלו בהשקעות, איפה לשים את הכסף ובמיוחד איפה לא לשים את הכסף. מפצחים השקעות בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נתראה שם.